אנחנו לקראת סיום המאמר ושמתי קדקוד שמשותייך. בקטע הקודם למדנו שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים שמתווכחים ביניהם מה הדרך הנכונה, שוהם או יושפה, מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, אז הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה כדין וכדין. כדי להסביר את הכדין וכדין, אז אדמו"ר הזקן לפני כן הסביר בעריכות מה זה נקרא שהתחתון עולה למעלה, וזה העניין של בנימין. עכשיו אנחנו נעבור להסביר מה זה נקרא שהעליון יורד למטה. אמנם, מבחינת המשכה מלמעלה למטה, היינו, מה זה נקרא שיש המשכה מלמעלה למטה? הכוונה היא, לא כמו שאמרנו קודם, שמלמטה למעלה, הכוונה היא שהתחתון מתעדן ומשתנה ונהיה זך, וזה נקרא שהוא עולה. אלא כשאומרים המשכה מלמעלה למטה, הכוונה היא שגם בכלים דבריה, יצירה, עשייה כמו שהן, שהתחתון, למרות שהוא נמשר כפי שהוא, ימשך בהם גילוי אור אינסוף ממש, כמו שנמשך בכלים דאצילות. זה נקרא שמלמעלה נמשך לתחתון למטה, המטה נשאר מטה, ולמרות זאת, מאיר באור העליון. כמו שכתוב במקום אחר על פי מאמר הזוהר, יש פרשת ויצא. שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד, כתוב שם בדרך, משל, שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, חייך, היינו אני מבטיח לך, שאפילו במנין דילי לא אשתמש, אפילו בכלים שלי אני לא אשתמש, אלא במנין דילך, אלא אני אשתמש בכלים שלך. מה הכוונה, מה הרמז בדברים הללו? אז הוא מסביר. מנין הם כלים. פירוש המילה מנין זה תרגום של המילה כלים. והנה, גם באצילות יש בחינת כלים. המושג הזה של כלים, ספירות, יש גם כן בעולם האצילות, אלא ששם באצילות הכלים והספירות, כפי שהם בעולם האצילות, יהיו וגרמו אחד. והצילות הכלים בטילים לגמרי לאור, והאלוקות היא מוחלטת, והביטול של הספירות הוא מוחלט, שגם הכלים הם בבחינת איחוד. מה שאין כן, בבריאה, ברגע שזה יורד לעולם הבריאה, על אחת כמה וכמה ביצירה ועשייה, אז כתוב משם ייפרד. ייפרד הכוונה היא שכבר אין את אותו אחדות ואת אותו ביטול ואת אותו גילוי כמו שיש בהצילות. וגם בבריאה. אפילו כשירדנו לעולם הבריאה, שבריאה זה כבר נקרא ייפרד, גם יש דרגות בבריאה. הנה יש נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, וזה עצמו מתחלק באופן כזה, שאבל נשמה, חיה יחידה, שלושת הדרגות הגבוהות, נשמה, חיה ויחידה, נכללו באלוקות. גם בעולם הבריאה הם עדיין כלולים באלוקות, והם לא יש רק הרוח ונפש, שני הבחינות התחתונות, רוח ונפש, הם כלים ממש, שם זה כלים ממש, הכוונה היא ששם אין את הביטול הגבוה כמו שיש בנשמה חיה יחידה. ועכשיו נבין מה אומר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך. וזהו, במנין דילי, מנין דילי דיינו, הכלים שלי, למה זה מרמז, הם כלים דה הצילות. לא רק כלים דה הצילות נכללים במנין דילי, אלא הוא נשמה חיה יחידה דבריאה. גם בעולם הבריאה, שלושת הדרגות הראשונות, נשמה, חיי, יחידה, עדיין נקראים מנין דילי, שמבחינת אלוקות, אבל כן נקראים מנין דילי. אבל מנין דילה, חבל, הכלים שלך, מה זה הכלים שלך? הם רוח ונפש דבריאה, שהם נבראים ואינן אלוקות, שזה כבר מורגש את עצמו יותר כמציאות, ולא גילוי אלוקי כמו באצילות, שהם נקראים מנין דילך. מה זה דילך? דילך זה דוד המלך, שהם כלים לבחינת דוד, מה היה הבחינת והדרגה של דוד המלך? היא המלכות שהיא ראש הבריאה. והבטיחו הקדוש ברוך הוא שיהיה אינסוף שורה גם במנין דילך, שלא רק באצילות יאיר אלוקות, אלא גם בדרגות התחתונות כפי שהם, והם נשארים תחתונות, יאיר בהם אלוקות, אפילו בכלים של רוח ונפש לבריאה. וכמו שהיה באמת, כמו שכתוב בזוהר לגבי הקורבנות של בית המקדש, אז יש את הלשון, אריה דאכיל קורבנין, פני שור דאכיל בעירין, ופני נשר אופין ותורין ובני יונה. הזוהר מתאר את המרכבה העליונה, שזה פני אריה ופני שור ופני נשר, איך הם מתבטאים באכילת הקורבנות של בית המקדש. והם הם בחינת חיות המרכבה ממש, חיות המרכבה זה כבר הדרגות התחתונות של עולם הבריאה, ולא מבחינת חי היחיד הנשמה בלבד, זה לא, הכוונה היא שרק החלקים העליונים הרוחניים מתבטא בהם אלוקות, אלא אפילו הדרגות הנמוכות גם בהם, מנין דילך, גם בהם העיר אלוקות. זה נקרא מלמעלה למטה. או דוגמה נוספת על מלמעלה למטה, כמו כשכתוב במתן תורה, על דרך וירד הוויה על הר סיני, הרי היה גילוי אור אינסוף למטה, שלא על ידי הזדקחות הכלים עצומה כל כך. הגילוי האלוקי שהיה במתן תורה, זה היה על הר סיני, על העולם, ולא שהר סיני נזדקח לפני זה. על דרך הנעל, קודם שהסברנו מה זה מלמטה למעלה, הסברנו שהמטה מזדקח ועולה דעליית העולמות, אז הסברנו שהבריאה נכלל בבחינת הצילות ממש, זה נקרא מלמטה למעלה. אבל כשזה מלמעלה למטה, אז זה מאיר בתחתון, למרות שתחתון עדיין לא יזדקח. אלא מה החידוש במלמעלה למטה? שיוכל להיות גילוי הצילות בבריאה. כמו שהבריאה היא בחינת בריאה, לא שהבריאה מתעדנת והופכת להיות הצילות. ואיך יכול באמת להיות גילוי עליון גם בתחתון, כפי שתחתון הוא תחתון? כי הוא יתברך, כל יכול. ועל דרך זה גם כן יוכל להיות גילוי אור אינסוף הסובב כל העלמין, במעלה כל העלמין. למרות שאור הסובב הוא אור המקיף, אור הממלא הוא אור הפנימי, אז יכול להיות הגילוי של הסובב בממלא, אור המקיף בתוך הדרגות הנמוכות הפנימיות, כפי שהם נשארים תחתונים ונמוכים. מבחינת מלמעלה למטה. וזה עניין המשל שהעליון יורד למטה. אז עד כאן הסברנו מה זה נקרא מלמטה למעלה ומה זה נקרא מלמעלה למטה. אחרי שהסברנו את שני הכיוונים, וזה בעצם הוויכוח שיש בין שני הסוגים של המלאכים, אמר הקדוש ברוך הוא לאבי כדינו, כדי שיהיה לעתיד בית הבחינות, שיהיה עליית העולמות מלמטה למעלה, דהיינו שהתחתון יעלה למעלה, וגם יהיה גילוי על דרך מלמעלה למטה, שהעליון יורד למטה, יהיה את שני המעלות גם יחד, ושניהם כאחד טובים. יש שני הבחינות גם יחד, התחברו להם ביחד. עכשיו יש כאן הגעה ארוכה מאוד של הרב עצמך צדק, סיום הפרק בשלושת הארבע שורות האחרונות, שהייתה שאלה בתחילת המאמר, למה אומרים שיש מושג כזה של התערות הדלטטה, התערות הדלילה, מאיפה יש כוח כזה בהתערות הדלטטה, לעורר בכלל עניין של התערות הדלילה, אז עכשיו אחרי שהסברנו בעריכות מה זה החיבור בין העליון לתחתון, אז הוא אומר, זהו גם כן עניין בהתערות הדלטטה, ההתערות הדלילה. הכוונה היא שהכוח שיש להתערות הדלטטה להיות בא בעל ידי ההתערות הדלילה, זה שיש לתחתון את הכוח הזה, שהוא יכול לעורר את ההתערות הדלילה, היינו איך הוא מקבל באמת את הכוח. על ידי שמתחילה נמשך התערות הדלילה מעילה מלמעלה למטה. קודם כל יש את המלמעלה למטה, שהתחתון נשאר תחתון אמנם, אבל הוא מקבל גילוי גדול, כי הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז הוא מוריד גילוי גדול למטה. וזה הופך את התחתון להיות כלי מוכשר, להזדקח ולפעול, והוא נותן כוח ועוז להתערות הדלטטה, שהיא בחינת מלמטה למעלה, להיות בא ועל ידה התערות הדלילה וגילוי אור. הוא נותן לתחתון כוח שהוא יוכל להזדקח ולפעול על ידי העבודה שלו, שיתגלה אור גדול יותר וכן הלאה. עכשיו הוא בא להסביר בסיום המאמר את מה שהוא אמר שהיה בגמרא את הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, האם נוח לאדם שנברא או נוח שלא נברא, והגיעו למסקנה שנוח לאדם שלא נברא. אז זהו שאל, הרי כתוב שוירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אז האדם גם נכלל בטוב מאוד, אז איך הם נמנו וגמרו שנוח שלא נברא? אז זהו בא לענות באות האחרונה. אף על פי כן נמנו וגמרו דנוח לא לאדם שלא נברא, והיה, אם הוא לא היה נברא, אז הנשמה שלו הייתה נשארת באצילות, והיה נשאר מבחינת תאוריי. אני שואל את השאלה, מה שכתוב, הנה טוב מאוד, שהוא טוב מאוד הולך על האדם אחרי שהוא נברא. אז איך אומרים שנוח שלא נברא? אז אומר, אז מה זה כאילו לא קשי מידה, אין קושייה בכלל בין מה שנאמר, לבין מה שבית שמאי ובית הלל הגיעו למסקנה. למה? דהני בלאו הכי, גם בלי השאלה הזו, צריך להבין זה הפסוק. לפני זה גם צריך להבין מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל והוא ראה שהכל טוב מאוד. מה הכוונה? שהרי אנו רואים בבריאת הנבראים דומם צומח חי מדבר. רואים במערכת של כל הבריאה שיש מהם שנבראו לא בשביל עצמם לבד. יש הרבה נבראים שאין להם תכלית בפני עצמם. הם אמצעי למשהו אחר. כי אם בשביל לשמש לאדם, כמו למשל כמו בריאת הסוסים, או בשביל שיהיה לאדם רוכב עליו ויהיה נושא בני אדם. אם כן, נברא רק בדרך תפל לגבי העיקר. זאת אומרת, הסוס אין לו מטרה בפני עצמו, הוא רק אמצעי כדי לסייע לאדם. והרבה נבראים רובם כיוצא בה, הרבה נבראים אין להם מטרה בפני עצמם, אלא רק הם אמצעי למשהו אחר. אז גם פה אפשר לשאול, והרי כתיב ואת כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אם הקדוש ברוך הוא עשה את הכל והוא ראה שהכל טוב מאוד, אז איך זה יכול להיות שיש נבראים שאין בהם תכלית בפני עצמם, הם רק אמצעים. אז הפירוש הוא כך, בעניין. כי גם לסוס מגיע תועלת ותיקון, משהו מרכבה לאדם. הסוס עצמו ברגע שהוא משמש את האדם, הוא בעצמו נהיה יותר מתוקן ויש לו איזשהו תועלת מזה. במה מתבטא התועלת של הסוס? אין בגשמיות, קודם כל בגשמיות יש לו תועלת שאדם מספיק לו מזונו בטוב, הוא מקבל את החציר בסוף המסע, והעיקר ברוחניות, גם הניצוץ שנמצא בסוס, מתעלה על ידי זה, שהחיות שבו מתברר על ידי זה, שהוא מסייע ומספק לאדם. ואין צריך לומר במאכל שאדם אוכל, אדם שאדם אוכל אוכל, אז גם האוכל אותו דבר, כל המטרה שלו, אמצעי לסייע לאדם, שנכלל בפנימיות ממש, כמו הלבושים שאדם נושא. אז יש הרבה דברים בעולם שהמטרה שלהם היא הנברא שמעליהם. אבל מכל מקום, עיקר המכוון בבריאת הסוס, על דרך משל, שהקדוש ברוך הוא ברא את הסוס, למה הוא ברא אותו? בשביל שהסוס יקבל חציר? או בשביל שהסוס יקבל איזה תיקון בניצוץ שלו? אינו בשביל התועלת המגיע לו. כי אם, אז מה המטרה בבריאת הסוס? זהו דרך תפל, זה שהוא מקבל תועלת, זה משהו שולי, כדי שלא לקפח שכר כל בריאה, כדי שהנברא לא יקבל, רק יעבוד בלי לקבל משהו, אז הקדוש ברוך הוא פעל שהוא יקבל. אבל מה באמת המטרה שהוא נברא? אלא מכוון בבריאתו בשביל טובת האדם. וגדולה מזה מצינו, אפילו כשמדברים על הבן אדם עצמו, גם פה זה אותו דבר והרבה יותר. שמרו רזל על פסוק, כי זה כל האדם, אז מה אומרים חזל? כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. לא רק הסוס, האוכל, הגשמיות, אלא חזל אומרים שכל העולם כולו נברא בשביל לסייע לאדם. הוא מביא מה שכתוב בריחות, ברמב״ם, בהקדמה לפירוש המשניות, ומביא מהמדרש שמחזק את העניין הזה. זאת אומרת שרואים בכל הנבראים עצמם שהסולם המדרגות של כל הנבראים יש מטרה אחת שזה בן אדם. אז הוא מסיים ואומר, ואם כן הוא בנבראים עצמם, אם הנבראים עצמם בינם לבין עצמם, אז אומרים שאין תועלת ומטרה בנברא התחתון יותר, אלא הוא אמצעי לנברא שהוא מעליו, אז על אחת כמה וכמה בנבראים לגבי הבורא, כל הנבראים ביחס הקדוש ברוך הוא, ודאי שכולם רק אמצעי. דמקרא מלא כתיב, כרי כתוב בפסוק, ולכבודי בראתיו, שכולם נבראו לכבודו של הקדוש ברוך הוא. הוא כתיב כל פועל השם, כל מה שהקדוש ברוך הוא פעל זה למענהו. וכמאמר אז על סוף פרק וב דאבות, מה כתוב? כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. אז אם כן תכלית המכוון מבריאת האדם, למה האדם נברא? הסוס נברא בשביל האדם, אבל למה האדם נברא? אינו בשביל האדם עצמו לבד, לא בשביל שהאדם עצמו יהיה ויהיה לו תועלת, אף שבאמת עלייתו נפלאה מאוד, למרות שבזה שאדם קיים והוא פועל את השליחות שלו, הוא עולה ויש לו עלייה נפלאה, אבל אם כל זה לא זו לבד הוא תכלית המכוון, מה באמת המטרה שלו? כי אם לכבודו יתברך. ולהיות ישמח השם במעשיו. לוויתן זה יצרת לשחק בו. הנבראים נבראו כדי לפעול עונג באלוקות. וזהו שמרו רזל במשנה סוף קידושין, שהם לא נבראו אלא לשמשני. הנבראים כולם אומרים, האדם אומר, כל הנבראים נבראו לשמש אותי, ואני נבראיתי לשמש את קוני, והיהודי נברא בשביל לשמש את הקדוש ברוך. הרי אז מה המסקנה? כמו שבריאת הבעלי חיים הוא רק דרך תפל בשביל לשמש האדם, אלא שאף על פי כן יש להם שכר טוב, על זה בינתיים ודאי שמקבלים שכר, אבל מה המטרה שלהם האדם? כך על דרך זה בריאת האדם, המטרה שלו הוא לכבודו יתברך. לכן אמר לסוסתי ברכבי פרו דמיתיך רעייתי, שעם ישראל דומים לסוס שנמצא ברכב של פרו, והמשל הוא כמו שאמרנו, כמו שהסוס הוא רק אמצעי, ככה רעייתי עם ישראל, הם רק אמצעי בשביל לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ומביא עוד דוגמה, כתוב בתחילת המדרש במסכת פרשת דברים, כי דבורים היו בניי, שעם ישראל הם דומים לדבורה. מה הדבורה הזאת, כל מה שהיא מסגלת, מסגלת לבעליה? הדבורה עובדת קשה ומביאה צוף, עושה דבש, בשביל מי עושה את זה? לא לעצמה, אלא לבעלים שלה, שיהיה לה בעלים של הדבש. כך כל מה שישראל מסגלים, מצוות ומעשים טובים, כל מה שיהודים מתאמץ שעושה מצוות ומעשים טובים, הכל המטרה היא, הם מסגלים לאביהם שבשמיים, הכל זה בשביל לגרום עונג אלוקי. והוא עניין התענוג עליון, שזה נקרא שעשוע מלך בעצמותו, מקיום התורה והמצוות.
למרות שהאדם נברא רק בשביל כבודו של מקום,
אז כמו שאמרנו לגבי הנבראים התחתונים שנבראו בשביל האדם, הרי אמרנו שמגיע להם כשכר, כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, אותו דבר אצל האדם. מכל מקום לאדם מגיע שכר טוב לאין קץ, על זה שהוא פועל עונג באלוקות. כמאמר, אזל יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אבל אך עם כל זה, כל השכר שיש לאדם וכל הגן עדן שיש לאדם וכל העניינים הללו, זהו בחינת אפל לגבי שעשוע המלך בעצמותו. כמו שדיברנו לגבי הנבראים התחתונים, אז אמרנו שהמטרה היא לא בשכר, בחציר שהסוס יקבל. זה אמצעי ותפל, וכל הסוס הוא אמצעי ותפל. בשביל האדם, על דרך זה להבדיל, האדם כלפי הקדוש ברוך. ולכן נמשל המשכה זו שהנברא האדם מקבל שכר, איך ממשילים את זה לבחינת ושיער ראשי. זה כמו שיער, שיער זה המשכה מאוד מצומצמת. כמו שאין ארוך השיערות לגבי עצם המוח, המרחק הוא כמו בגשמיות. השיערות לגבי המוח, השיערות זה משהו מצומצם. על דרך משל, כך אין ארוך, גילוי התענוג ושכר מצווה, הנמשך ומתגלה לנשמות, זה שהנשמות מקבלים שכר ומקבלים עונג מזה שהם קיימו מצוות, זה בעין ארוך לגבי עצם תענוג העליון שהיא עצם המצווה, שזה ודאי הרבה יותר מכל עבודת האדם. ולכן יפה השעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, שמי נהנה מזה? זה שעשוע המלך מכל חיי העולם הבא, שמי נהנה מזה שם? הנשמות. על פי זה נבין מה בית שמאי ובית הלל אמרו, וזהו שנמנו וגמרו, מה הסגנון, נדייק בלשון, מה הם אמרו? שנוח לו לאדם שלא נברא. אז נדייק בלשון. ולא אמרו חס ושלום, טוב לו שלא נברא. לא אמרו שטוב שלא נברא, זה חס ושלום. דרי, אי אפשר לומר, אי אפשר להגיד שטוב שלא נברא. שהרי הירידה והבריאה מבחינת תורה היא לבחינת בראת, יצרת, נפחת בי. הרי זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם והוריד את הנשמה שלו כל כך נמוך, היא בשביל עלייה גדולה ונפלאה לאין קץ. ודאי שיש כאן מטרה גדולה, שיהיה לה עלייה גדולה, לבחינת קודש העליון שלמעלה מעלה ממדרגה תאורה כנל. ולכן אמרו, לכן הפסוק אומר, אמרו צדיק כי טוב, ודאי שיש מעלה גדולה בעלייה של הנשמה. או שהפסוק אומר, מה רב תופך שצפנת ליריך. אבל רצו בית שמאי ובית הלל להדגיש לאדם, תדע אבל מה התכלית ומה האמצעי. כל השכר שתקבל, וכל העליות שיהיה לך, זה הכל אמצעי. אלא שאם כל זה, לא זה לבד, הוא תכלית המכוון בבריאתו. תכלית המכוון בבריאה שלך, זה לא העלייה שיהיה לך. אלא מה התכלית? אלא שיהיה מבחינת לסוסתי ברכבי פרעה. כמו סוס, שכל עניינו זה אמצעי בשביל הבעל הבית. וכדבורה הזאת, כמו שאמרנו שהדבורה, כל מה שהיא מסגלת זה רק לבעליה. ולא יעבוד לגרמי ולקבל פרס. העבודה שלו לא תהיה לעצמו שיהיה לו תועלת אישית בדבר. ועל כן אמרו, זה מה שהתכוונו בית שמאי ובית הלל, שנוח וקל היה לו שלא נברא, אף שישאר בבחינה תאורה. אם הוא היה נשאר בבחינה תאורה ולא היה זוכה לכל העליות הגדולות. היה לו יותר נוח וקל מי שיכנס בתוך המלחמה עצומה עם היצר הרע, ואז יש לו הרבה נפילות. ודאי שאם הוא יצליח יהיה לו עליות, אבל הדרכים בחזקת סכנה, ולוואי שתהיה יציאתו כביאתו. ולכן עכשיו שנברא, עכשיו שבפועל הוא כן נברא, זאת אומרת כן שלחו אותו בשליחות הזו, יפשפש במעשיו, מה הכוונה? דיינו שידע שנברא לכבודו יתברך, לשמש את קונו. ואזי, אם אדם מסתכל נכון על כל המטרה והתועלת בבריאה, יזכה לרב טוב הצפון, ועתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש, ודאי שהוא יקבל שכר, ודאי שהוא צריך לשמור על התפקיד שלו, אבל לא זה תכלית של כל הבריאה ובריאת האדם. התכלית הוא שעשוע המלך בעצמו.